עשור לטלטלה במזרח התיכון. בדקות הקרובות אנחנו נציג לכם את התובנות העיקריות מהמאמרים בגיליון הזה, על מה שחוו מדינות האזור במהלך העשור האחרון, על השינויים הפנימיים והבינלאומיים, וגם את התובנות שעולות מרב שיח שנערך בנוגע לקשר של ישראל לאירוע הממושך הזה, כיצד היא מושפעת, איזה אתגרים ואיזה הזדמנויות נוצרו. על כך ועוד נשוחח עכשיו עם שני האורחים של עד כאן אסטרטגי, דוקטור קובי מיכאל ודוקטור כרמית ולנסי. שלום רב לשניכם.
שלום, שלום.
אני רוצה להתחיל קודם בסקירת הנושא המורכב הזה שמקפל בתוכו למעשה כמה תתי נושאים. קובי, בבקשה.
ובכן, אנחנו התלבטנו כאורחים וכמערכת איך אנחנו בעצם יכולים להקיף תופעה כל כך משמעותית כמו הטלטלה במזרח התיכון, או כפי שנהוג היה לכנות אותה, ויש אולי כאלה שמכנים אותה עד היום, כאביב הערבי, שבעצם נמשכת 10 שנים, אנחנו עדיין בתוך הטלטלה, בתוך התהליך. איך אנחנו יכולים לנסות וממעוף הציפור להתבונן על התהליך הזה, גם על פני ציר הזמן, אבל גם על פני המהות והמאפיינים, מאפייני העומק שלו, מתוך כוונה להבין באמת את התהליך שבו הוא מתעצב, והמגמות שהוא מייצר, וההשפעות כמובן על המרחב ובתוכו על ישראל. זאת הייתה התלבטות לא פשוטה, ישנן כל מיני אפשרויות לחסות את העניין הזה. בסופו של דבר אנחנו בחרנו להתבונן על המרחב, על התהליך, ועל ציר הזמן דרך 5 תמות, שאליהם גם כרמית התייחס ממש עוד דקה, שהן תמות נושאיות שחוצות מדינות בעצם, ולדעתנו הן עוזרות לנו להבין את התהליך בראייה מרחבית אזורית, והניתוח באמצעות התמות מסייע לנו להקנות איזה שהן תובנות שיכולות להפוך גם לכלים אנליטיים בהמשך, לצורך הבנת המציאות המתהווה, לצורך הניסיון לתאר איזה שהן מגמות עתידיות אפשריות, וכמובן לגזור מעניין הזה את ההשפעות לגבי המרחב, ומתוך זה גם על ישראל. הגיליון הזה הוא פרי של מאמץ משותף וארוך, יחד עם מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, ושותפים לו הרבה מאוד כותבים מן הארץ ומחול, ואפילו כותבים מן העולם הערבי, ואני חושב שהתוצאה הסופית בסופו של יום, אם אנחנו מתייחסים גם לסקירת הספרות שהיא חלק מהגיליון וגם לביקורות הספרים, מספקת איזשהו מבט עומק ומבט רוחב שהוא בהחלט מרשים, וזה מסוג הגיליונות שיהיו להם חיי מדף מאוד מאוד ארוכים ויוכלו לשמש ולסייע גם לקורא המתעניין, אבל לא פחות מזה גם לחוקרים, מקבלי החלטות ומעצבי מדיניות.
בהחלט. ועכשיו אני אבקש ממך, כרמית, להציג את התמות המרכזיות שבהן עוסק הגיליון, וגם להמחיש מהמקרים שמוכרים לכולנו, כמובן דרך הכלים האנליטיים שבהם אתם משתמשים.
אז באמת, כדי להתמודד עם אותה מורכבות שקובי תיאר, ובאמת רצינו לחסות כמה שיותר נושאים, ועדיין בצורה מקיפה, מעמיקה, מפרספקטיבה אזורית, החלטנו לחלק את הגיליון כאמור לחמישה שערים מרכזיים, לחמש תמות. הנושא הראשון בעצם עוסק בארכיטקטורה האזורית, ממבט ככה מעל, ממעוף הציפור, כולל מבנה המערכת האזורית, המאפיינים שלה, בין היתר נכללים בתמה הזו מאמרים שעוסקים במאבקים המתחוללים בין המחנות השונים במזרח התיכון. אנחנו נוהגים הרי לחלק את האזור למחנות, כמו המחנה הרדיקלי, המחנה המתון, אבל גם מאבקים שמתחוללים אולי לא פחות חשובים בין הציבור לבין ההנהגה, לבין המשטרים. השער הזה כולל את המאמר של קובי ושלי, גם שעוסק בעצם, נדון בכך בהמשך, בטלטלה שחוותה מדינת הלאום באמצעות דיון במונח ריבונות. הנושא השני עוסק בשחקנים הדומיננטיים הפועלים במרחב, כולל טורקיה, אותו רעיון של הסלפי הג'יהדיה, שמי שמייצג אותו בצורה הבולטת ביותר זה כמובן המדינה האסלאמית, דאש, אנחנו עוסקים בהמשך גם באיראן. הנושא השלישי מציע שהיא זווית ראייה שהיא יותר דמוגרפית, כלכלית של המזרח התיכון, מתוך ההבנה באמת מפרספקטיבה של עשור, שאנחנו לא יכולים להתעסק רק בנושאים הפוליטיים או ביטחוניים, אלא חייבים בעצם גם להקדיש את העיסוק לסיפור הכלכלי, למצב הכלכלי, למצוקות היסוד שמאפיינות את מדינות המזרח התיכון. הנושא הרביעי עוסק באידיאולוגיות, ברעיונות הפוליטיים במזרח התיכון, בטלטלות שהן בעצמם חוו בעשור האחרון, בין אם זה אידיאולוגיות איסלאמיות יותר, כמו של האחים המוסלמים, הסלפי הג'יהאדיה, אבל גם לעסוק בנושא שלא תמיד זוכה להתייחסות מספקת, וזה בעצם הרעיונות הליברליים יותר החילוניים. אז ניסינו להעמיד כאן את שני הרעיונות המרכזיים הללו אחד מול השני. לבסוף, הנושא החמישי בעצם עוסק בציבורים, על בסיס ההבנה אולי הבסיסית והלקח המרכזי שלנו מהאביב הערבי, הוא שאנחנו לא יכולים להסתפק בלנתח רק את האליטות, רק את רמת ההנהגה, את שכבת המנהיגים הפוליטיים, הצבאיים, ואנחנו חייבים לקחת בחשבון גם את הציבור. הבנו שהציבור הוא שחקן בעל פוטנציאל משמעותי לחולל תהליכים פוליטיים באזור, ולכן החלטנו גם להקדיש לנושא הזה נתח משמעותי. בשלב הבא בעצם קיימנו רב שיח, שכלל מפגש עם שורה של חוקרים ומומחים מהארץ, מחול, בעצם שהמטרה המרכזית הייתה לדון במשמעויות, בהשלכות שיש לטלטלה האזורית על ישראל. ניסינו בגדול להבין את מקומה של ישראל במערכת האזורית, במהלך הטלטלה הזו, ובכלל מה, איזה בעצם הזדמנויות ואתגרים ניצבים בפני ישראל. ובסוף בחרנו לחתום את הגיליון באפילוג מאת פרופסור שלמה אבינרי, עם יכולת מופלאה ששמורה לו בעצם לאגד את התובנות שעלו מהמאמרים השונים, ולהציע איזושהי פרספקטיבה רחבה מהמערכת הבינלאומית, האזורית, וגם משמעויות לגבי ישראל. זה ככה המבנה המרכזי של הגיליון.
הדברים ברורים מאוד, ועכשיו נעבור לניתוח של שתי סוגיות שעולות במסגרת עד כאן, על בסיס שני מאמרים. אחד מהם הוא המאמר שאתם שניכם כתבתם, על הריבונות החלולה, התמורות במעמד מדינות הלאום הערביות בראי עשור לטלטלה הערבית, והמאמר השני מבוסס על רב השיח שהתקיים בנוגע להשלכות של הטלטלה על ישראל. ונתחיל במושג הריבונות, מושג שעמד למבחן מראשית הטלטלה הזאת, עם ההתערערות של השליטה הפנימית של שליטים בחלק ניכר מהמדינות הערביות שסביבנו, והיכולת של ציבור ככוח מניע ומעצב תהליכים לשנות את הסדר הפנימי, להפוך את היוצרות, וגם השתלבות של שחקנים לא מדינתיים במשחק הפנימי. קודם אני רוצה לשאול אתכם לגבי המושג הזה, ריבונות. זה הרי לא מושג שיש לו משמעות אחת או הגדרה אחת. איך אתם בוחנים את המצב שהתהווה בעשור האחרון באמצעות המושג הזה, ואיזה משמעויות מתאימות לניתוח המציאות? נתחיל איתך, קובי.
ובכן, האמת היא שהעיסוק בסוגיית הריבונות הוא איזשהו ניסיון להציג מבט אולי רטרוספקטיבי על מה שהתרחש כאן בעשור האחרון, כאשר נדמה היה, לפחות בשנים הראשונות לטלטלה, שבעצם כל המסגרת הגיאופוליטית שהוצבה כאן כבר ב-1916 על ידי המעצמות האימפריאליסטיות, הקולוניאליסטיות, צרפת ובריטניה, מה שאנחנו מכירים כהסכם סייקס-פיקו, ואחר כך ועידת סן רמו, ובעצם העיצוב של הגיאופוליטיקה האזורית ובניית המדינות, מדינות הלאום, נדמה היה בשנים הראשונות של הטלטלה שכל המבנה הזה קרס. והקריסה, כך נדמה היה, נוצרה כתוצאה מאלף ההתמוטטות הזאת של לבנת היסוד במבנה הזה שהיא מדינת הלאום, וזה לאור ההחלשות המאוד מאוד בולטת של המשטרים, הכוח הגובר של הציבורים, המחאות, המשברים שתקפו באופן מאוד מאוד תחוף את המדינות הללו, ומן הצד האחר, תופעות של פשוט מחיקה פיזית של גבולות, כשהדוגמה הבולטת ביותר הייתה כמובן סוריה-עיראק עם הקמתה של המדינה האסלאמית ביוני 2014, והייתה איזושהי תובנה שהנה מה שאנחנו הכרנו במשך כל כך הרבה שנים, נמוג לו, ואנחנו לקראת משהו שהוא שונה לחלוטין. אז במאמר שלנו שעוסק בסוגיית הריבונות, אנחנו, הייתי אומר, כופרים בהנחה הזאת, והטענה שלנו היא כפולה. האחת, שהמסגרת הגיאופוליטית שנוצרה לפני 100 שנה וקצת יותר, שאנחנו מכירים אותה כמסגרת גיאופוליטית שמושתתת על לבנת היסוד של מדינת הלאום, עם גבולות מוכרים וברורים, המסגרת הזאת נשמרה באופן כללי. מה שהשתנה הוא העוצמה או החוזק של לבנת היסוד הזאת שקוראים למדינת לאום, וזה בגלל ההיחלשות מבית של המשטרים, כתוצאה משורה של תהליכים שאנחנו מנתחים גם במאמר שלנו, אבל הם מנותחים גם במאמרים אחרים, ולכן אנחנו נדרשנו לאיזושהי הבחנה ביחס לסוגים שונים של ריבונות, שהיא מושג מפתח בדיון שלנו, במאמר של קרמית ושלי, ואנחנו בעצם ניגשנו לספרות והוספנו עליה אפילו עוד נדבך, מבלי להלאות את הצופים יותר מדי, אנחנו מבחינים בין ארבעה סוגים שונים של ריבונות, והטענה שלנו היא שהסוגים השונים של הריבונות יכולים לדור בכפיפה אחת, כאשר הם בעוצמות או במאפיינים שונים. הווה אומר, יכולה להיות לצורך הדוגמה ריבונות בינלאומית אפקטיבית, ריבונות בינלאומית פירושה שמדינה, שגבולותיה של מדינה מוכרים על ידי המערכת האזורית והמערכת הבינלאומית כגבולות לגיטימיים, שבתוכם יש למדינה, אליבא דה מערכת הבינלאומית, את הסמכויות המוחלטות כלפי האוכלוסייה וכלפי הטריטוריה, אבל בה בעת הריבונות הפנימית, שהמשמעות שלה היא בעצם השליטה האפקטיבית של המשטר כלפי האוכלוסייה והטריטוריה, היא ריבונות מאוד מוחלשת, אוקיי? מה שאנחנו קוראים לה ריבונות חלולה, היא קיימת בהגדרה, אבל בפועל היא מאוד מוחלשת או כמעט ולא קיימת. דוגמאות, תימן, דוגמאות, סוריה, כן, לוב כמובן, שזה גם כאן מתנהל במנעד שונה, זה לא בכל מקום אותו דבר, ההיגיון הוא היגיון מאוד דומה, העוצמה היא עוצמה משתנה, המאפיינים הם מאפיינים ייחודיים לכל מדינה. וכשאנחנו מדברים במונח של ריבונות חלולה, אנחנו מתכוונים לומר שהמושג הזה של ריבונות, שאנחנו מכירים אותו בספרות של יחסים בינלאומיים, מהסכם וספליה של 1648, כמושג מארגן של המערכת הבינלאומית, הוא מושג שצריך לקחת אותו בסוג של ערבון מוגבל, בהרבה מאוד מקרים הוא הופך להיות מושג חלול, לכן קראנו לזה ריבונות חלולה, מכיוון שיש הבחנה בין הריבונות האפקטיבית, הריבונות הלכה למעשה, לבין הריבונות הפורמלית, כן? זאת שמוכרת או מוגדרת. וכדי להבין את המצב לאשורו, צריך לנתח את כל סוגי הריבונות, ארבעה סוגי הריבונות שאנחנו מדברים עליהם, על מנת לקבל את תמונת המצב היותר מדויקת ביחס לכל מדינה, למידת יציבות המשטר, אפקטיביות השלטון, ומכאן גם להבין את ההשלכות שיש לעניין הזה ביחס למערכת האזורית.
קרמית, אני רוצה שנעזר במסגרת התיאורטית שעכשיו קובי הציג במלואה, כדי ליישם אותה על מה שבעצם ישראל צריכה, איך נאמר, לעכל, להפנים במסגרת ההתמודדות שלה עם אתגרים מעבר לגבול, ואולי נלך לזירה שאת מכירה היטב כחוקרת בנושא, והיא סוריה. בעצם איך אפשר להבין את המציאות בסוריה דרך הפריזמה הזאת של ניתוח מצב הריבונות וגם המעורבות של שחקנים שאינם הריבון? בעיצוב התהליכים הפנימיים ויצירת אתגרים ביטחוניים חדשים עבור מדינת ישראל.
אז בהחלט אפשר לטעון שהמקרה הסורי הוא מקרה בוחן מובהק אולי למורכבות הזאת שמאפיינת את המונח ריבונות, ובאמת במאמר של קובי ושלי אנחנו מנסים לעשות איזשהו תרגיל אנליטי, לקחת את המונח ריבונות, להציג את המורכבות שלו, להראות שיש סוגים שונים, כפי שקובי ציין, בעצם ארבעה סוגים שונים, וחשוב לבחון כל אחד מהם לפני שאנחנו קובעים אם מדינה מוגדרת כריבונית או לא. אני יכולה לומר לך שהמסקנה המרכזית היא שבאמת רוב המדינות היום במערכת הבינלאומית, לא רק במזרח התיכון, מתאפיינות בריבונות חלקית, רעועה, לעתים חלולה, ויש בעצם מציאות של משילות ללא ממשלה, governance without government. זה לא אומר שהשירותים לא מסופקים באותה מדינה, אבל זה לא בהכרח המשטר המרכזי, כמו שאנחנו תכף נדבר על סוריה, הוא זה שמספק את השירותים ובעצם עומד בהתחייבות במסגרת החוזה או האמנה החברתית הזאת בין האזרח לשליטים, אלא יש שחקנים אחרים שממלאים אותה. הספרות לעתים מכנת התופעה הזאת כסדר פוליטי היברידי, הרעיון הוא בעצם משילות מעורבת שמיושמת על יותר מגורם אחד, כלומר לא רק השחקן המדינתי, לא רק אסד לצורך העניין הוא זה שמיישם או מכיל את המשילות הזאת, זה יכול לכלול שחקנים גם שחקנים מדינתיים, אבל גם שחקנים לא מדינתיים, ושוב, הזירה הסורית היא מקרה ממש מובהק לסיפור הזה, אנחנו רואים בצורה בולטת שילוב בין המוסד המדינתי הפורמלי, מה שנותר בעצם ממשטרו של אסד, היום שולט על 60% מהמדינה, גם ב-60% עליהם הוא שולט, הוא לא מצליח להכיל ולממש את לא את הריבונות הסורית וגם לא את המשילות. אז מה שאנחנו רואים בסוריה זה בעצם שילוב בין ניסיון לא מוצלח בהכרח של אסד להכיל משילות, לממש את הריבונות הסורית, לבין מגוון שחקנים אחרים שפועלים בזירה הזאת ומתחרים איתו על המשילות, חלקם מדינתיים כמו רוסיה, ישראל, איראן, טורקיה, אבל גם שחקנים כמובן לא מדינתיים, מה שנותר מארגוני המורדים, האופוזיציה הפוליטית, מיליציות איראניות ושיעות, הקורדים, ערב רב של שחקנים שבעצם הופכים את הסיפור הזה להרבה יותר מורכב, את הריבונות הסורית להרבה יותר מעורערת. זה לא ייחודי רק לזירה הסורית, גם עיראק מהווה דוגמה בולטת למורכבות הזאת. יש אגב מונח עיראקי שמתאר את התופעה הזאת שנקרא לא דאולה, בעצם לא מדינה, או no state, שגם מתאר את המאבקים הפוליטיים ואת הריבוי של גורמים שמנסים בעצם להכיל משילות באזור הזה.
קובי, אבל בעצם מבחינת ישראל, זה לא חייב להיות רק אתגר, איזה גודל קשה לפיצוח בניתוח האתגרים הביטחוניים, זה גם יכול להיות פתח להזדמנויות, לשיפור מצבה האסטרטגי ושיתוף הפעולה האזורי.
תזכור שהתופעה הזו של הריבונות החלולה, היא תופעה שאחד מהמאפיינים הבולטים שלה זה באמת בולטות ונוכחות של שחקנים לא מדינתיים בתוך הטריטוריה הריבונית במרכאות של המדינה, כן? סוריה היא מקרה בולט, אבל לא רק, הזכרנו את לוב ותימן. בולט שנוצרה, פועלים בתוך השטחים המוגדרים כשטחים ריבוניים של המדינות השונות, שחקנים לא מדינתיים שמאתגרים בדרכם את השלטון המרכזי, אבל בחלק מן המקרים יש להם ולישראל אינטרסים משותפים שקשורים או בהחלשת השלטון המרכזי, שהוא למשל שלטון עוין לישראל או שלטון שמאתגר את ישראל, או לחילופין יש להם ולישראל יש מטרות או יעדים אסטרטגיים משותפים אחרים. הדבר בולט מאוד בעיקר ביחס לקבוצות מיעוט אתניות ודתיות, מכיוון שגם ישראל או היהודים במזרח התיכון הם קבוצת מיעוט דתית, והרבה מאוד פעמים שיתופי הפעולה הללו שיכולים להיווצר בתנאים שהריבונות החלולה הזאת מייצרת, שהחולשה המשטרית המדינתית מייצרת, הם כאלו שיכולים לעזור לישראל להשתלב בצורה נכונה יותר במרחב ולהניח תשתית בראייה ארוכת טווח למיסוד של יחסים עם כוחות שיכולים להתברר ככוחות עולים ומשפיעים, והדבר הזה בתורו יכול לעזור גם לעיצוב או ליצירה של ארכיטקטורה אזורית אולי לא חדשה אבל משתנה כזו שיכולה לייצר רמה גבוהה יותר של יציבות וביטחון גם לישראל. אחת הדוגמאות שהכי נוח להשתמש בהן היא דוגמה שישראל דווקא לא מנצלת באופן מלא או לא מנצלת בכלל, וזה למשל קבוצות מורדים שפועלות בדרום סוריה, אוקיי? בשטח שגובל באופן ישיר ברמת הגולן הישראלית, ולישראל יש אינטרס ברור שרמת הגולן הסורית תהיה שטח שאיננו שטח עוין, והגורמים שפועלים שם הם גורמים שישראל יכולה לקיים איתם סוג של שיתוף פעולה, גם על בסיס הומניטרי, אבל אולי גם מעבר לזה, בוודאי מודיעיני, ובתנאים מסוימים אולי גם צבאי, באופן שמבטיח לישראל מצד אחד גבול שקט, מן הצד האחר מאפשר לישראל לעזור לאוכלוסייה שנמצאת שם, ושמונהגת על ידי אותם שחקנים לא מדינתיים, להתפתח בתורה מבחינה תשתיתית, כלכלית, חברתית, פוליטית, ולייצר איזשהו סוג של אתגר לשלטון המרכזי, שהוא שלטון בעייתי מבחינת ישראל כרגע. ויכול להיות שבעתיד לבוא, אם שלטון אזורי מקומי כזה מתחזק, יכול להיות שהוא יכול, יחד בקואליציות אחרות שהוא יכול לבנות בתוך סוריה עצמה, אם השתמשנו בסוריה כדוגמה, יכול ליצור איזושהי תשתית למשטר אלטרנטיבי שיהיה הרבה יותר נוח לישראל.
קובי עושה כאן בפרקטיקה, אחת הסוגיות המעניינות שעלו במסגרת הרב שיח בו באמת התייחסנו לישראל, היא בכלל לשאלת הזהות, המהות. עד כמה ישראל מזוהה כחלק מהמערכת האזורית, באותה אינטראקציה בין ישראל למזרח התיכון, ואחת התובנות שככה הצלחנו לזקק מהדיון הייתה אנשיות מאוד מעניינת, כי בעצם רוב המשתתפים טענו שיש בישראל נטייה לראות בעצמנו, בישראלים, כאיזשהו שחקן חיצוני למערכת. אנחנו לא משייכים את עצמנו למזרח התיכון, אנחנו לא מעוניינים לזהות את עצמנו עם המאפיינים הבעייתיים, כן, והכושלים של האזור, אותה תפיסה שאנחנו מכירים של וילה בג'ונגל, אז באמת נראה כאן שיש חציצה. אגב, רוב המשתתפים טוענים שאנחנו בהחלט חלק מהאזור, והגיע הזמן שנראה בעצמנו ככאלה, זה עשוי לשפר את יחסנו עם מדינות האזור. גם סוגיה מאוד מעניינת עלתה בהקשר של הנורמליזציה בין ישראל לבין איחוד האמירויות, בחריין, סודן, וכאן גם יש איזושהי הנחה מקובלת שזה צעד חשוב בהתקרבות של ישראל לאזור, אבל המשתתפים לא הסכימו כל כך עם האמירה המקובלת הזאת, ולדעתם כל עוד אין כאן התקדמות משמעותית בסוגיה הפלסטינית, שנדמה לנו שהנה היא הולכת ונדחקת לשוליים, אין לישראל בעצם יכולת ממשית להשתלב באופן מלא באזור. אחת השאלות ששאלנו את עצמנו גם, כיצד הצד השני, כיצד המזרח התיכון מסתכל עלינו, איך תופסים אותנו באזור, והאם האירועי הטלטלה בעשור האחרון שינו את התפיסה, אז בהחלט עלו כאן גם כמה נקודות מעניינות, אני אזכיר ממש במשפט, אם אנחנו היסטורית ומסורתית, ישראל הייתה במוקד השיח ועל המוקד, כן, אנחנו הואשמנו בכל המצוקות והצרות של מדינות ערב, אז הנה העשור האחרון, הטלטלה, בעצם שינתה את התמונה הזאת, ישראל הלכה ותפסה פחות נפח בשיח הציבורי, גם בקרב המנהיגים וגם בקרב הציבורים, ומה העסיק אותם יותר מכל? זה המצוקות מבית, המצוקות הפנימיות, המשברים הכלכליים, שאירוע האבטלה, ישראל היא כבר לא במוקד, ואנחנו רואים שהמגמה הזאת במידה רבה נמשכת, אבל באמת ההמלצה המרכזית מצד המשתתפים, כששאלנו אותם, אוקיי, מה על ישראל, כיצד על ישראל לנצל את המרחב החדש שנוצר, באמת היה מיקוד בסוגיה הפלסטינית, אין מנוס מיציאה מאותו מבוי סתום שהגענו לסיפור הזה, וזה הזמן לקדם את התהליך המדיני. כמו כן, לשפר את היחסים בין ישראל למדינות השכנות, הכל כך חשובות לנו במעגל הראשון, ירדן, מצרים, ואולי גם לכונן יוזמות מדיניות חדשות עם מדינות כמו לבנון.
ירון, ברשותך, אני אוסיף רק עוד משפט אחד.
נתקן בדברים האלה, כן.
בדברים שאמרה קרמית בעניין הנורמליזציה, ואחבר את זה לשאלה ששאלת אותי קודם, ביחס להזדמנויות שהסדר האזורי החדש מייצר בעקבות העשור של הטלטלה. אחד הדברים שבהחלט קרו באופן מובהק, זה החלשות של המסגרות האזוריות שהכרנו, כמו למשל הליגה הערבית, כמו למשל מה שהכרנו בזמנו העולם הערבי, כאשר הייתה חזית יחסית מאוחדת ומאוד נוקשה, כלפי ישראל, קשה היה מאוד לישראל להבקיע. היא הייתה צריכה לעסוק לא מול שחקנים באופן פרטיקולרי, אלא למול חזית, שבתוכה תמיד הקולות הקיצוניים היו אלה שיתבו את הקו. כאשר אנחנו, עשור אחרי הטלטלה, אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו במציאות שבה המסגרות האזוריות הללו או התפרקו, התעיינו, נעלמו, או נחלשו בצורה מאוד משמעותית, וכל מדינה מרגישה הרבה יותר מאוימת ומאותגרת כתוצאה מן האירועים של הטלטלה הזו, ולכן היא מכונסת הרבה יותר אל עצמה פנימה, והרבה יותר ערה לאינטרסים העצמיים שלה. ולכן, בהיעדר מסגרת אזורית עוינת ונוקשה כלפי ישראל מצד אחד, ובהינתן מצב של מדינות שמתבוננות פנימה אל תוך עצמן, ורואות את מוראות הטלטלה האזורית הזו, ורוצות לקדם את האינטרסים שלהן, קל הרבה יותר לישראל לעבוד באופן הרבה יותר פרטני, פרטיקולרי, למול מדינות כישויות עצמאיות נפרדות, ולייצר מולן פריצת דרך. אז זה שוב סוג של הזדמנות שנוצרת, כתוצאה מן השינויים שחוללה הטלטלה.
ואני אגיד לסיכום שיש עוד הרבה מעבר למה שהספקנו להגיד כאן בקצרה בגיליון הזה, שמוקדש לעשור לטלטלה במזרח התיכון, ואנחנו עוד נמשיך לעסוק בכך בפודקאסטים הנוספים שאנחנו מקיימים בעקבות הוצאת הכרך הזה. תודה רבה לשניכם, כרמית וקובי.
תודה רבה.